דף כ"ח עמוד א', בשורה האחרונה בסוף העמוד, אומרת הגמרא: רב איקלה למזבן גבילי. רב הלך לקנות קלפים, באו מיני ושם שאלו אותו: מהו שיעיד אדם באשת חורגו? האם אדם יכול למסור עדות? רש"י אומר דוגמה, נכסי מלוג, שלה בהי שפתה עם אדם מן השוק. יש פה כמה וכמה שיטות בראשונים איך לבאר את זה, אבל אנחנו נקבל כרגע את דברי רש"י כמו שהם, כי לרש"י בעצם היה קשה למה הגמרא שואלת את זה דווקא באשת חורגו, למה לא שואלת את זה על שאר הפסולים. מסביר רש"י: ובנה שישר קרובים לא ייבא אליהו, דכיוון דבניהם פסולים לו, והוא להם פסול, אז אף לנשים לפי שהבנים רואים לירה שתימן. אבל חורגו דבנו כשר, מיבא אלן באשתו, מה הדין? ותשובת הגמרא: בסורה אמרי בעל כאשתו. בסורה אנו, שמכיוון שהדין הוא שבעל כאשתו, והרי היא, ההגדרה שלו זה כמו חמיז, אז הוא כאילו חמיה, ומכיוון שיש לו הגדרה של חמיה, אז כתמדנו במשנה שהוא פסול כי הוא קרוב. בפומפדיטה אמרי אישה כבעלה. פומפדיטה באו ואמרו שמכיוון שאישה כבעלה, אז אשת חורגו היא כמו חורגו, וחורגו למדנו במשנה שהוא פסול להעיד לו. כמו שמבואר בתוספות הראש, הם לא נחלקו, אלא כל בסמדר שאמר מהגישה שלו, זה בעל בעל כאשתו, וזה בא מצד אישה כבעלה. ומי אומר באמת שאישה כבעלה? דאמר אבונה אמר רב, מניין שהאישה כבעלה, דכתיב ערוות אחי אביך לא תגלה, אל אשתו לא תקרב, דודתך היא. והקושי שעמד בפני הגמרא, והלא אשת דודו היא, למה היא נקראת דודתו? מכלל זה אישה כבעלה, ומלא היא נחשב דודתך. הנה מצינו שאישה כבעלה. עוד למדנו במשנה: הוא בעל אמו הוא ובנו וחתנו כולם פסולים. והמקשן מבין שכשאנחנו אומרים בעל אמו, זאת אומרת שהיום הבן שלו זה אח שלו מאמא, בעל אמו. בנו, שואל את הגמרא, היינו אחי, אז מה החידוש שלנו במשנה? כבר אמרנו שאח שלו פסול לו. אומרת הגמרא: אמר אביר מאלוני צריכה אלא לאחי האח. מדובר פה באח של אח. הווה אומר שבעצם מדובר על הבן של זה שנשוי עם אמו, ואם נולד ילד משותף לאבא ולאמא, לבעל של אמו ולאמו, אז בעצם הילד הזה הוא אח של האח שלו, כי הוא אח שלו מאבא והוא אח שלו מאמא, וגם הוא פסול לעדות. רב חיסדא אח שר באח אח. רב חיסדא בא ואומר שאח של אח כשר לו לעדות. אמרו לו: לא שמיע לך עד אביר מי השומר שאח של אח פסול? אמר לו: לא שמיע לי, כלומר לא סבירה לי. אומר אביר מי: אני לא מסכים עם זה. אומר רב חיסדא: עם דבר אביר מי, ואני סבור שלאח של אח כשר. שואלת הגמרא: יחי היינו אחיו? הרי כל מה שהביא אותנו בגמרא לאח שלך, כי היה לנו בעיה עם לשון המשנה. במשנה הרי מבואר דין שאח פסול, ובכל זאת חזרנו ואמרנו לכאורה את אותו דין, הוא בעל אמו, הוא ובנו וחתנו. ואמרנו שאם לא נעמיד את זה באח שלך, אז בנו זה בעצם אח שלו מאמא. נו, זה מילתא דפשיטא, אני יודע את זה מהרישא של המשנה. עונה הגמרא: תנא ברישא אחיו מן האב, וקטני בסיפה אחיו מנהם. זה לא קושיה, כי הרישה עוסקת על אח שלו אבל אח מאבא, והסיפה עוסקת באח מאמא. אמר רב חיסדא: אבי חתן ואבי כלה, דהיינו מחותנים, מעידים זה על זה, ולא דמו להדד אלא כי אחלה לדנה. אומר רש"י: כמגופה שאינה דומה לחבית. אין לנו פה חשש קרבה, אנחנו לא חוששים שהם יעידו זה לזה, ולכן הם קשרים. אמר רבא בבר חנה: מעיד אדם לאשתו ארוסה. אדם שקידש אישה, כדת משה וישראל, רק עדיין הוא לא כנס אותה לתוך ביתו, בהגדרה היא עדיין לא שערו, לא היה קרבת בשר. לאישה כזאת אדם יכול לבוא ונמסור עדות. אמר אבינה לא אמרן אלא להפוק אמינה, אבל לעילוי אלה לא מהמן. ועל זה בר אבינה ואומר, למה נאמן הארוס למסור עדות? רק כדי לבוא ולהוציא ממנה ממון, לחייב אותה. אבל לזכות אותה, להכניס לממון, הרי הוא נוגע בדבר, כי בסופו של דבר, ברגע שהם התחתנו, זה הרי נכסי מלוג שלו. לכן, לעניין זה הוא לא נאמן. אבל ברמה העקרונית, לחייב אותה ממון, אין לי שום בעיה שיעיד ארוס על ארוסתו. אומרת על זה הגמרא ולא היא. אנחנו לא מקבלים את זה, לא שנה לאפוקי ולא שנה לאילויי, לא מהמן. ארוס לא יכול להעיד לארוסתו, לא להוציא ממנה ממון, ובוודאי שלא להכניס לממון. ולמה? מה ידעתך? מה הסברה שעליה מסתומה התבססת במה שבאת ואמרת שאפשר שארוס יעיד לארוסתו, אתה רבא בר בר חנה? מסתבר, כדי אמר הבכי הברמי, משמי דאולה, אשתו ארוסה לא עונן ולא מתעמלה. אשתו ארוסה שמתה, דהיינו אדם קידש אישה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו. רק הוא לא כנס אותה לתוך ביתו, לא היה נישואין, והיא מתה, אז הדין הוא שהוא לא עונן, הוא יכול לאכול קודשים, הוא יכול לאכול מעשר שני, אין לו דינים של עונן. ואם הוא כהן, אז עליה נאמר, לנפש לא יתאמה בעמיו, כי אם לשערו הקרוב אליו, היא לא שערו, הוא לא רשאי להתאמה לה. וכן היא לא עוננת, היא לא נוהגת מנעני עננות, ולא מתאמה לו, אמנם בבת כהן אין דין של טומאה, אבל היא גם לא חייבת לעסוק בקבורתו, כי בעיקרון לאישה יש מצווה להתעסק בקבורת בעלה, אין לה את זה. מתה, אינו יורשה, מכיוון שהיא ארוסתו, הוא לא יורש אותה. מת הוא גובה כתובתה. אנחנו מתבססים פה על מה שלמדנו בבבא מציעא בדף י"ח, שאם אדם כתב שטר אירוסין לארוסתו, כתובת אירוסין, אז היא כן מקבלת את הכתובה שלה. ומסתום מבינה הגמרא שעל זה אני מתבסס. אז למה באתי ואמרתי שהוא רשאי לבוא ולהעיד לארוסתו, רבא בר חנה? כי הנה אתה רואה שאין לה הגדרה של קרוב, אתה רואה שהוא לא מתעמל לה, אתה רואה שהוא לא עונן לה, אתה רואה שהוא לא יורש אותה. אז מסתום, זו הסיבה שרצינו לבוא ולקלוט ולומר שהוא באמת רשאי לבוא ובכל זאת לבוא ולכתוב, לכך נצטרך לבוא ולומר. אומרת הגמרא, ופה מונח הטעות, הטעם בשערו תלה רחמנה, עקת אליו שערוי, אין לדמות את המקרים, מכיוון שלגבי טומאה אומרת התורה, לנפש לא יתאמה בעמיו, כי אם לשערו הקרוב אליו, שערו פירושו של דבר קרבת בשר, קרבת בשר אין ביניהם, ומכיוון שאין ביניהם קרבת בשר, כי עדיין הוא לא כנס אותה לתוך ביתו, אז לגבי טומאה התורה באה ואומרת שכהן אסור לו להתאמה לאותה אישה. ביחס לדיני ירושה אומרת התורה, את מי יורש? לשערו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה. לשערו צריך שיהיה קרבת בשר, ככה אמרה התורה, כדי להיות יורש. זה לא מתקיים בארוסה. אבל כשאתה בא לדון לגבי עדות, אומרת הגמרא, מאידך הטעם, הכה, משום עיקרו וידעתו. הרי כשאני רוצה לפסול את הקרוב, אני רוצה לפסול בגלל קריבת הדעת, והעיקר ודעתי לגבה. והרי פה יש קירוב הדעת בינו לבינה, ומכיוון שיש קירוב הדעת הוא לא יכול למסור לה עדות. יפה. עכשיו, הרי פה יש לנו גם בעיה עקרונית. אנחנו יודעים שפרשת עדות לא נוגעת לסברה. משה ואהרון זה לא דין בנאמנות. משה ואהרון, גם אם אנחנו יודעים שהם לא ימסרו עדות שקר, יש גזירת הכתוב, ובגזירת הכתוב ראינו אתמול, ראשון בראשון, שני בראשון, שני בשני, שיטת רב, ראשון בשלישי, רב לזר, שני בשלישי, לא מעבר. לא מצאנו מושג כזה. אז או שנצטרך לומר שיש פה כמו תיימד עקרו. מה מונח מאחורי זה? כי בראשון בראשון וכו', באותם קרובים יש קירוב הדעת. אז בוודאי שבארוסתו יש קירוב הדעת, אבל יכול להיות שזה אפילו יותר מזה. כמו שבבן ואבא אנחנו הרי יודעים שאנחנו לומדים את זה מכוח הפסוק, בעל כאשתו, זה קודם למדנו את זה, דודתך. זאת אומרת שבעצם מה עושה אותו בעל כאשתו? קירוב הדעת. באה גמרא ואומרת את המצב הזה של קירוב הדעת לא צריך להיות בשערו, לא הקרבת בשר יוצרת את המצב הזה של בעל כאשתו. הבעל כאשתו בהגדרה דינית, למעט את המקומות שבו התורה אמרה שערו, שהתורה רוצה קרבת בשר, אבל איפה שהתורה לא אמרה קרבת בשר, אז את ההגדרה של בעל כאשתו יש מרגע האירוסים ולא מרגע הנישואים. לכן אומרת הגמרא יש פה קירוב הדעת, אבל לבוא ולומר שהטעם זה באמת קירוב של קרבה, זה לא מספיק לנו. על אף שמדרבנן מצאנו כזה דבר, כי בהמשך המשנה יש מושג של אוהב ושונא, ובאוהב כן מצאנו מושג שהוא לא יכול למסור זאת, אבל עוד מעט נטפל בזה בפני עצמו. ממשיכה הגמרא ואומרת חורגו לבדו. למדנו במשנה שיש לנו כמה וכמה פסולים, שכל אותם פסולים הם ובניהם וחתניהם, כולם פסולים. באה המשנה ומסיימת, אבל תדע לך שיש אחד שנקרא חורגו. חורגו זה הבן של אשתו, והבן של אשתו הוא לבדו פסול, אבל בנו וחתנו קשרים לעדות, הם לא נפסלו. באה הגמרא ומביאה שתי ברייתות שלכאורה תאונות ביאור. מה? לא, כי חורגו, אנחנו באים ואומרים שבעצם ההגדרה שלו זה כמו ביחס אליו, זה כמו הופך להיות כמו בן, ואז זה כמעט כמו ראשון בראשון. ויותר, אמרנו הרי שהגדרה של אבא ובן, אין לנו הגדרה כזאת. שני אחים זה ראשון בראשון, אבא ובן זה כראשון בראשון. חורגו מוגדר לנו לצורך העניין הזה כראשון בראשון. זה לא ראשון בראשון, כי אנחנו אחרת הייתי אומר שגם הבן שלו פסול, אבל חורגו זה מספיק קרבה לפסול אותו כמו ראשון בראשון. אומרת על זה הגמרא, תנו רבנן, בברייתא נאמר חורגו לבדו, רק הוא פסול, לא בנו וחתנו. רבי יוסי אומר גיסו. רבי יוסי אומר, לא אומר מה אומר גיסו. גיסו, גם גיסו יש לו דין, וזה ביארנו שגיסו זה לא בעל אחותו. גיסו של המשנה זה הבעל של אחות אשתו. הבעל של אחות אשתו זה הגדרה של גיסו, והבעל של אחות אשתו אומר רבי יוסי גם הוא פסול לעדות. ותניה אידך ומאידך יש ברייתא נוספת, גיסו לבדו, גיסו פסול לו לעדות. רבי יהודה אומר חורגו. ועכשיו הגמרא רוצה לברר מה היא כאמר, תסביר לי בבקשה את הברייתות שלפנינו. אילי מהכי כאמר, אם תרצה לומר שכוונת הברייתא שרב יהודה, שבעצם הוא התנא קמא של הברייתא הראשונה, ורב יהודה בא ואומר חורגו לבדו, לגבי בן אשתו רק הוא פסול, אבל בנו וחתנו כשרים, והוא הדין לגיסו, דהיינו הבעל של אחות אשתו, שגם הוא, רק הוא לבדו פסול, אבל בנו וחתנו כשרים. ואתה רבי יוסי למימר, גיסו לבדו הוא הפסול אבל בנו וחתנו כשרים, והוא הדין לחורגו שבנו וחתנו כשרים ורק הוא פסול, ובעצם אין כאן מחלוקת, אלא חד אמר חד וחד אמר חד. זה דיבר על גיס ודיבר על חורג, כל אחד דיבר בנפרד בברייתא אחרת, ובכלל הם לא חלוקים. אלא מתנית אינדקטני גיסו הוא ובנו וחתנו מני, אבל במשנה שלנו כן מופיע שהגיס פסול לו לעדות הוא ובנו וחתנו. לכאורה אם ככה אנחנו מסבירים את הברייתא, לא כרב יוסי ולא כרב יהודה, הרי רב יוסי אומר שחורגו לבדו וגיסו לבדו, וגם רב יהודה אומר גיסו לבדו, אז מי זו המשנה שלנו? ואלא נצטרך לומר, אלא מתנית אינדקטני גיסו הוא ובנו וחתנו, הכי כמה חורגו לבדו, דהיינו בא רבי יהודה ואומר לך בברייתא תדע לך חורגו, הבן של אשתו פסול לו לעדות, אבל בנו וחתנו כשרים, אבל גיסו הבעל של אחות אשתו הוא פסול לו וגם בנו וחתנו, וזה בעצם דברי המשנה. ואת הרבי יוסי למימר, ועל זה חולק רבי יוסי ואומר גיסו לבדו, בדיוק הפוך. הגיס שלו הוא פסול, בנו וחתנו כשרים. אבל חורגו, הוא ובנו וחתנו, כולם פסולים. זאת אומרת שבעצם יש פה מחלוקת מן הקצה לקצה. דעת רב יהודה, חורגו לבדו, גיסו הוא ובנו וחתנו. דעת רב יוסי, גיסו לבדו, חורגו הוא ובנו וחתנו. ואלא עד איתני, אם ככה תסביר לי את הברייתא, זה מדבר על גיסו וזה מדבר על חורגו. כל אחד, זה שאומר, רב יהודה שאומר שחורגו לבדו פסול, מודה שבגיסו הוא ובנו וחתנו, ורב יוסי שאומר גיסו לבדו, אומר שבחורגו הוא ובנו וחתנו. מן הקצה לקצה. אומרת הגמרא, אם ככה ואלא עד איתני, תסביר לי את הברייתא. ואלא עד איתני רב חייא שמונה אבות שהן 24, כמן, לא כרב יוסי ולא כרב יהודה. כשאנחנו מסתכלים על המשנה, במשנה בחזיין עמוד ב', המשנה מונה פסולים. אומרת המשנה, ואילו הם הפסולים, אילו הם הקרובים שהם פסולי עדות, אחיו זה אחד, אחי אביו שתיים, אחי אמו שלוש, בעל אחותו ארבע, בעל אחות אביו חמש, בעל אחות אמו שש, בעל אמו שבע, וחמיו שמונה. במשנה נמצא עוד אחד, וגיסו. הערנו את זה כבר בתוספות בדף כ"ח עמוד א', בדיבור מתחיל שמונה אבות שהם, ואי כתוב עד אחד נינו, אלא לסומרו את הדמתנית אם כחשיב. אבל מבחינתנו, אנחנו מסתכלים על המשנה, יש לנו שמונה אבות, כך אומרת הברייתא, שהם 24. למה הם 24? כי לכל אב כזה פסול יש בן שזה עוד שמונה, ויש חתן שזה עוד שמונה, סך הכל 24. אבל אם עכשיו אתה אומר שלפי רב יהודה יש עוד אחד, גיסו, הוא ובנו וחתנו, ולפי רב יוסי יש עוד אחד, חורגו, הוא ובנו וגיסו, זאת אומרת שזה לא שמונה אלא תשעה, זה לא 24 אלא 27, הברייתא לא מתקיימת כחד. ומכוח ההערה הזאת היא באה עכשיו הגמרא ולומדת בשישה אחרת. אומרת הגמרא, אלא אחי כאמר, שיטת רב יהודה לא הוא תנא קמא של הברייתא הראשונה, חורגו לבדו פסול, אבל גיסו הוא ובנו וחתנו פסולים, דהיינו זו המשנה שלנו. ואת הרב יוסי, רב יהודה, אבל גיסו הוא ובנו וחתנו פסולים, חורגו לבדו פסול, בנו וחתנו של חורגו כשרים לעדות. לעומת גיסו, הוא ובנו וחתנו כולם פסולים. וזה לשון המשנה שלנו. ואתה, רבי יוסי למימר, גיסו לבדו רק הוא פסול, בנו וחתנו כשרים, וכל שכן חורגו רק הוא לבדו ובנו וחתנו כשרים. וממילא הברייתא שאומרת שמונה זה רבי יוסי, שהם 24 זה רבי יוסי. אומרת הגמרא, ומתניתין רבי יהודה, ברייתא רבי יוסי, נקודה. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, הלכה כמו רבי יוסי, שגיסו לבדו פסול, אבל הוא בנו וחתנו, זאת אומרת, הוא פסול, בנו וחתנו יהיו כשרים. למה? אנחנו לא מונים אותו, בסדר, זה אמרנו, זה התוספות, לא מונים אותו. אומרת הגמרא, לאור זה יש לנו הערה. האם מתנת הדעה וחתימה ליתרי גיס, היה שטר מתנה, ועל השטר מתנה הזה היו חתומים שני גיסים. סבר רב יוסף לאחשורה, דאמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרב יוסי. ופה אנחנו צריכים להיזכר, במשנה היה לנו שיטת רבי עקיבא מול משנה ראשונה, כאשר במשנה ראשונה בואר שמי הם הקרובים הפסולים לעדות, כל מישהו פוטנציאל יורש, מי שלא יורש הוא לא פסול. ומכיוון שהגיסים אינם יורשים זה את זה, אז אם הם לא יורשים, הם לא יורשים, יורש זה תמיד ישיר, אז ממילא מכיוון שהם לא יורשים זה את זה, אז גם אין להם שום בעיה להעיד זה על זה. רצתה הגמרא אותו רב יוסף לומר שכשרב יהודה אמר שמואל הלכה כרב יוסי, כוונתו למשנה ראשונה, ששם נאמר לנו שמי שלא יורש הוא לא פסול לעדות, וממילא שני גיסים שחתומים על שטר הם לא פסול לעדות, אז השטר הוא שטר כשר. אמר לאביי, ממאי דה רבי יוסי דה מתניתין דה מחשר בגיסו, דילמה רבי יוסי דה ברייטה דה פסיל בגיסו. מי אמר לך שכשאמרנו הלכה הכוונה היא באמת לדברי המשנה, וכמשנה ראשונה שסוברת שאליבא דה רבי יוסי הגיס שלו יהיה כשר לו לעדות, אולי הכוונה היא לברייטה, ובברייטה למדנו שגיסו פסול. עונה הגמרא, לא סל כדעתך, לא היה לנו כזה אהבה אמינה, למה? דאמר שמואל, כגון ענה, אני שמואל ופנחס אח שלי, דהבינן אחי וגיסי, האם היו שני אחים נשואים לשתי אחיות? הבינה הגמרא מה הדגש? דווקא אנחנו, שמואל ופנחס, שאנחנו גם אחים, אנחנו פסולי עדות. אבל גיסי דאל מה שהם לא שני אחים, אלא רק הקשר שהם נשואים לשתי אחיות, שפיר דמי, אפשר לסמוך עליהם בתור עדים. וממילא השטר המתנה הזה שחתום על ידי שני גיסים, שבעצם הגיסים האלה הם רק בנשואים לאחיות ואין להם קרבה ביניהם, הם קשרים לעדות. אומרת הגמרא, ודילמה כגון ענה ופנחס משום דגיסי כאמר, מי אמר? אולי הכוונה שלו בכלל לא היה בגלל שיש להם קשר של אחים, אולי כל הנידון היה בגלל שהם גיסים, וגיסים הם פסולי עדות. אמר לי, ראה רב יוסף שזה המצב ולא נותנים לו להכשיר את עדי החתימה. אמר לי, זיל כאן יהיה בעדי מסירה כרבי אלעזר. הרי יש לנו את הגמרא בגיטין בדף ד', דעת רבי אלעזר, שרבי אלעזר סובר עדי מסירה קרתי. ומכיוון שעדי המסירה יוצרים את השטר, ויש לנו פה בעיה עם העדי חתימה כי הם גיסים, ואת העדי חתימה לא רוצים להכשיר, אז בוא נסמוך על העדי מסירה, ומכוח זה נכשיר לך את השטר מתנה. שואלת הגמרא, ואמר רבי אבא מודה רבי אלעזר במזויף מתוכו שהוא פסול. נכון שרבי אלעזר סובר עדי מסירה קרתי בתנאי שאין לנו עדי חתימה פסולים, אבל אם יש לנו עדי חתימה, מודה רבי אלעזר במזויף מתוכו, אם העדי חתימה הם פסולים, אז השטר הוא שטר פסול. אמר לו, אומר לו רב יוסף, זיל, לך, לא שבתי לי דאוטבין עלך, לא נותנים לי לבוא ולהכשיר לך את השטר מתנה שלך, אני לא יכול לעזור לך. משהו חדש, הכל אפשר. רב יהודה אומר במשנה, מה קורה אם הוא היה קרוב ונתרחק? הסתם קרוב ונתרחק, אבל יש לו בן ממנה, אז עדיין הוא נשאר פסול. ואמרנו שברמה עקרונית זה לא דין מחודש, כי מצאנו את זה כמו למשל בכהן. מה קורה אם יש לנו בת כהן שנשואה לישראל, היא לא אוכלת בתרומה, מת בעלה, חוזרת לבית אביה. אם יש לה אבל ילד, היא לא חוזרת לבית אביה. או בת ישראל שנשואה לכהן ויש לה בן ממנו, אז היא אוכלת בתרומה מכוח הבן. אז גם פה, אם יש בן, נשאר קרבה, זה אומר רבי יהודה. אומרת על זה הגמרא, אמר רב טרפון, אמר רב טבלה, אמר רב ברונה, אמר רב, הלכה כרבי יהודה שקרוב ונתרחק ויש לו בן, הוא נשאר פסול לעדות. רב אמר רב נחמן, אין הלכה כרבי יהודה, אלא כמו תנא קמא, חתן לשעבר לא נחשב קרוב. וכן אמר רב אבא בחנה, אמר רבי יוחנן, אין הלכה כרבי יהודה, קרוב ונתרחק, כשר לו לעדות. היא קדמת נילה. מה פירוש? יכול להיות שיש לו פה נוגע בדבר, זה עניין אחר. היא קדמת נילה להד רבא בר חנה, ויש הביאו את הדין הזה של רבא בר חנה לגבי קרוב ונתרחק שהוא כשר. על הדין הבא. את זאת דרש רבי יוסי הגלילי. כתוב בפסוק, ובאת אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם. וכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצל שופט שלא היה בימיו, מה זה אשר יהיה בימים ההם? אלא מדובר על שופט כזה שהיה קרוב לאחד מבעלי הדין ונתרחק. ועל זה אומרת התורה שכיוון שהיום הוא לא קרוב שלו, הוא רשאי לדון אותו. אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי יוסי הגלילי, שקרוב ונתרחק כאשר לדון וכאשר להעיד. לאור זה מספרת הגמרא, בני חמוה דמראו כבר קרובים ונתרחקו הזה. זאת אומרת, מתה אחותם שהיא הייתה אשת מראו כבר. עתו לקמי לדינה, אז הם באו לפני הגיס שלהם לשעבר, בעל אחותם, באו לפניו לדין. אמר לו, הוא פסיל נלכו לדינה, אני לא יכול לדון אתכם, אני דיין פסול בשבילכם. אמרו לי, מהי דעתך? כרבי יהודה, כי אתה סובר שקרוב ונתרחק ויש לו בנים ממנה, אז הוא פסול ולכן אתה לא יכול לדון אותה? ענן מייטינן איגרתה ממערב, עדיין הלכה כרבי יהודה, אנחנו נביא לך שטר, איגרת ממערבה, מארץ ישראל, ששם פסקו, שקרוב ונתרחק, כשר. אמר לו, אתו בקבא דקירה, ידבקנה בחור? אתם חושבים שבאמת, בקו של שעבה נדבקתי בכם? זוהי הסיבה שאני לא רוצה לבוא ולדון אתכם? לא זו הסיבה. אלא משום דלא צייתו דין, אני מכיר אתכם, ואתם לא תצייתו לדין, ומכיוון שאתם תחשבו, שמכיוון שאני הרי קרוב לשעבר, לא תשמעו לי, לכן אני לא רוצה לדון אתכם. אבל לא בגלל שיש פה בעיה מבחינת דינית. מה? הוא אומר, אני לא מתאים לכם. כן, אתה צודק שזה, אז זה מה שהוא מסביר להם. החיסרון בכם, לא בי. למדנו במשנה, אוהב זה שושבינו. שושבין זה זה שמלווה את החתן, משמח אותו, אוכל איתו ביחד. שואלת הגמרא, וכמה, עד מתי הוא נקרא אוהב שלו? עד מתי הוא יהיה פסול לו לעדות? אמר רבי אבא, אמר אביר מי אמריו, כל שבעת ימי המשתה, כשהוא אוכל עמו ושמח עמו, זוהי הגדרה של שושבין שהוא פסול לו לעדות. ורבנן משמי דרבה אמרי, אפילו מיום ראשון ואילך, ברגע שעבר היום הראשון, בטלה השושבינות והוא קשר להעיד לו. השונא, מי זה שונא שלא יכול להעיד? כל שלא דיבר מחמת איבה שלושה ימים. תנו רבנן, כתוב לנו לגבי רוצח בשגגה, והוא לא אויב לו, אז דורשת הגמרא יעידנו, אז הוא רשאי למסור לו עדות. ולא מבקש רעתו, אז הוא רשאי, ידיננו, רשאי לדון אותו. נפלא. אז הנה אתה רואה ששונא לא יכול להעיד, שונא לא יכול לבוא ולמסור עדות. ממתי חבר טוב פסול לעדות?
אז אתה פסול אותו בכלל.
אז לכן באנו ואמרנו
כבר בהתחלה. יש איזה כן, מתי שתונה פסול לעדות?
אומרת הגמרא, מאיפה אני יודע ששונה פסול לעדות? זו הייתה שאלת הגמרא. והתשובה הייתה, והוא לא אויב לו. רק בגלל שהוא לא אויב, הוא רשאי לבוא ולהעיד. מכאן משמע שמי שאויב, לא יכול להעיד. לא כתוב. שואלת הגמרא את השאלה שלך. אשכחן שונה. אוהב מנהלן, מאיפה לקחת את זה שאוהב לא יכול לבוא ולמסור עדות? עונה הגמרא, קרי בהכי, כך צריך ללמוד את הפסוק. והוא לא אויב לו, ולא אוהב לו, אז הוא רשאי, יעידן, הוא יכול למסור לו עדות. ולא מבקש רעתו, ולא טובתו, אז ידיננו. אבל אם הוא מבקש רעתו או טובתו, אז הוא פסול לו לדיין. שואלת הגמרא, מי די אוהב כתיב? אומרת הגמרא, אבל בפסוק זה לא מופיע. אלא עונה הגמרא, סברה הוא. מה הסברה? אויב, מה הייתה? מה? למה באמת אויב פסלה תורה, וזה אנחנו רואים כתוב בפסוק? והוא לא אויב לו. משום דמרח כדעתי, כיוון שהאויב הזה רחוקה ממנו דעתו. אוהב נמי מקרב דעתי, ולכן הוא פסול לו לעדות. ורבנן שחולקים על רבי יהודה, היי לא אויב לו ולא מבקש רצו, מה ידר שבמה הם עושים הפסוק? חד לדיין. אבל החלק השני של הפסוק, לא מבקש רעתו, זה באמת דין בדיין. וכבר ביארנו את זה, כי דיין בעצם צריך לבוא ולמצוא לו קו זכות. וברגע שהוא לא במצב כזה, אלא הוא לא מבקש רעתו, כי אם הוא מבקש רעתו, הוא לא יכול לבוא ולמצוא לו קו זכות. אידך, מה הוא עושה עם שאר הפסוק? כדתניא. אמר רבי יוסי בר יהודה, והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו, מכאן לשני תלמידי חכמים ששונים זה את זה, שאין יושבים בדין כאחד. אין יושבים בדין כאחד, מעבר למה שכבר העולם שואל, הרי איך יכול להיות שונים? שונים זה איסור לב. אבל הרמב״ם כבר מסביר בפרק כ"ג ג' הלכה ה' הלכות סנהדרין, שבעצם מה שקורה, כששני תלמידי חכמים שונאים זה את זה, למה הם לא יכולים לשבת בדין ביחד? כי כל אחד מנסה בעצם לסתור את דברי חברו. אז הדין לא יכול לצאת דין אמת. וכיוון שהדין לא יכול להיות דין אמת, שלא ישבו בדין כאחד. אומרת המשנה כיצד בודקים את העדים, המשנה שלנו מדברת על דיני ממונות. דיני נפשות יש לנו, דרישות חקירות יבואר בפני עצמו. כיצד בודקים את העדים בדיני ממונות? היו מכניסים אותן לחדר, הדיינים מכניסים אותם לתוך חדר, ומאיימים עליהם, הגמרא תצטרך להסביר לנו מה מאיימים. ומוציאים את כל האדם לחוץ, מוציאים את האנשים בחוצה, ומשיירים את הגדול שבהם, את העד הגדול שביניהם, ואומרים לו, אמור, איך אתה יודע שזה חייב לזה? מאיפה אתה לקחת את זה שהוא חייב לו ממון? אם אמר, הוא אמר לי שאני חייב לו, או איש פלוני אמר לי שהוא חייב לו, לא אמר כלום. אם הוא אמר לי שאני חייב לו, לא אמר כלום, כי זה שהוא אמר, אנחנו יודעים שאדם עשוי שלא להצביע. הוא לא רוצה שידעו שהוא גביר, שמה שידעו שיש לו כסף. אז כיוון שהוא ראה אותו עם איזה ממון, הוא אומר לו, אל תחשוב שזה שלי, אני חייב את זה לפלוני. אבל זה לא אומר באמת שהוא חייב. אם הוא אומר, שמעתי ממישהו, זה עד מפי עד, עד מפי עד פסול לנו. עד שיאמר, בפנינו הודע לו שהוא חייב לו 200 זוז. אנחנו עמדנו, הוא קרא לנו, ואמר, אתם עדיי שאני חייב לו 200 זוז. זה עדות. ואחר כך מכניסים את השני ובודקים אותו. אם נמצאו דברי מכוונים, נושאים ונותנים בדבר. ראיתי שמדקדקים את לשון המשנה, אם נעשו דברי מכוונים, לא שווים. אם הדברים שלהם שווים, אנחנו פוסלים אותם. כנראה שהם הכינו את זה ביחד. אם הם אומרים את העיקרון, מכוונים, העיקרון, אותו עיקרון, אף סימן שזה עדות אמת. שניים אומרים זכאי מהדיינים, ואחד אומר חייב, אז הדין שהוא זכאי. שניים אומרים חייב, ואחד אומר זכאי, הדין שהוא חייב, כי התורה אומרת, אחרי רבים להטות. אחד אומר חייב, ואחד אומר זכאי. השלישי, איני יודע. או אפילו שניים מזכים, או שניים מחייבים, ואחד אומר איני יודע. יוסיפו הדיינים, אז מוסיפים עוד שני דיינים, עד שמגיעים ל-70 או 71, תלוי במחלוקת, רבי יהודה ורבנן. למה יש הזמן לא עומד לנו, אבל זה מחלוקת אדירה בראשונים, הרמב״ם והרייבד. מה הגדרה של אותו עד שאומר איני יודע? לפי הרמב״ם איני יודע, אחרי שמוסיפים שניים הוא מצטרף כ-50. הרמב״ם מבסס את זה על הגמרא בלמד א' בדין של תלמיד שיושבים שם בשורה, פעם דיברנו על זה. הרייבד חולק עליו, הרייבד אומר מי שאמר איני יודע הוא יצא מהמשחק. אתה לא יודע, אז אתה לא יכול לשבת פה בתור דיין, אז מוסיפים עוד שניים ונשארים 4. וכולי, ככה מוסיפים עד 70 שאת הדין הזה עוד נבהר. גמרו את הדבר... מה? נכון, בסדר, יש לנו את הבעיה, לפי רבי יהודה כל 70 זה בית דין שקול. כן, אני צריך לדעת. בעצם מה שאתה שואל, מה יקרה כשנגיע בעצם למצב האחרון, ל-70 ויהיה לנו 35-35. אז הדין הוא שמכיוון שאין לנו הכרעה, אז אין מוצאים את הממון, ומכיוון שאתה לא יכול להוציא ממון, אז יישאר הממון בחזקתו, זה הדין. גמרו את הדבר, היו מכניסים אותם. הגדול שבדיינים, מה שאנחנו קוראים אף בית הדין, אומר איש פלוני אתה זכאי, איש פלוני אתה חייב, ומניין לכשיצא הדיין לא יאמר אני מזכה וחבריי מחייבים, אבל מה אעשה שחבריי רבו עליי? אני מאוד רציתי לזכות. על זה נאמר לו תלך רכיל בעמך. למה זה נקרא רכיל? ואומר הולך רכיל מגלה סוד. כיוון שהוא הולך ומגלה סוד, אז הגדרתו ורכיל. ועל זה אמר התורה לא תלך רכיל בעמך. ומיד באה הגמרא ומבררת את הדין הראשון של המשנה. המשנה באה ואומרת שמאיימים על העדים. שואלת הגמרא, איך היא אמר לו? מה אנחנו אומרים להם שאנחנו מאיימים עליהם? אמר רב יהודה, איך היא אמר לו? נשיאים ורוח וגשם עין, איש מתעלל במתת שקר. יש עננים, יש רוחות, ענני גשמים, אבל גשם לא יורד. אתה יודע למה זה קורה? כי אדם הלך ועיד עדות שקר. אז תדע לך שאם אתה מעיד עדות שקר, אתה גורם שלא ירד גשם. אומרת הגמרא, אמר לי רבה, זה לא משכנע. יחלה למימר שבע שנייה וקפנה והבא באומני לא חליף. המהרש"א אמנם מבהיר את הדברים על מה זה מתבסס, אבל רעיונית כתוב פה אומר הבעל מלוכה, שבע שנים יכול לו לרדת גשם, אבל אצל האומן יש עבודה. הוא מוכר נעליים, נעליים צריך גם שיש בצורת. זאת אומרת, זה לא משפיע, זה לא איום. אז מה כן? אלא אמר רבא, אמרין עלי מפץ, מפץ זה כלי מלחמה, וחרב וחץ שנון, איש עונה ברעו את שקר. דבר בא לעולם בעקבות זה שאדם מעיד עדות שקר. אמר רבא אשי, גם זה לא מרגש. יחלה למימר, שבע שניהה ומותנה, ואינוש בלו שני לא שכיב. שבע שנים היה דבר, אבל מי שלא נגזר עליו למות לא מת. זה לא מאיים. לא מאיים עליו. לא מאיים עליו. אומרת הגמרא, אז איך כן מאיימים? אלא אמר רבא אשי אומר לו, אמר לי נתן בר מרזוטרה, אמרינן לאוסהדי שקרי אוגרי ווילי. תדע לך שמי ששכר אותך להעיד עדות שקר, גם הוא מבזה אותך. מי שמעיד עדות שקר הוא אדם בזוי אצל כולם, אפילו אצל מישהו. אז אל תחשוב שאתה לפחות אצל מישהו אתה גדול, אתה אצל כולם מבוזה. וזה כנראה משפיע על הבן אדם. מי אומר כך? דכתיב הושיבו שניים אנשים בני בליעל נגדו, ויהודיעו לאמור ברכת אלוקים ומלך. כתוב שם אצל אחאב, אחאב חמד הרי את הכרם של נבות הישראלי, השכן שלו, ואיזבל נותנת לו עצה, איך אתה יכול לקבל? אז תאמר, תביא שני עדים שהוא קילל את אלוקים, ומי שמקלל אלוקים, אז יש לו דין של מיטה, יהרגו אותו. אז למה צריך גם שהוא יקלל את המלך? כי החוק אומר שמי שמורד במלכות, אז כל הרכוש שלו שייך למלך. אז זה שיעידו שהוא קילל אלוהים זה סיבה באמת להרוג אותו, אבל זה עוד לא מוזר לו לאחר. תביא עדות כזאת שהוא קילל את אלוקים ואת המלך, וממילא אתה תקבל את הקרם. וככה זה. ואיך היא מכנה? בני בליעל. זאת אומרת שגם מי שסוחר אותו מזלזל בעת שקר הזה. וזה מאיים על אנשים, מאוד מאיים. זה לא עניין של צדקות, אדם לא אוהב שמזלזלים בו. גם בשביל תשום, גם דברים.
זה עניין אישי. יש דבר, יש בצורת.
כן, אבל אתה אפס. אתה אפס.
בדיוק, אתה.
את זה הוא לא יכול לשמור.
אין שקרן
מקצועי. אתה רואה? הנה, זה השפיע. אומרת הגמרא, אם אמר, הוא אמר לי, עד שיאמר בפנינו, הודה לו שהוא חייב לו 200 זו. זה ההגדרה. מסייע לי לרב יהודה, דאמר רב יהודה, אמר רב צריך שיאמר אתם מדי. זאת אומרת, אדם שמודה שהוא חייב כסף לפלוני, זה מתבסס על סברה. אדם בא לחברו בבית כנסת, אומר לו, בוא'נה, אתה חייב לי 100 שקל, אומר, נכון, אני חייב לך. למחרת הוא בא מבקש את 100 שקל, אומר לו, משתה אני בך. למה? דיברת לא לעניין, עניתי לך לא לעניין. הוא מדבר לא לעניין. אבל אם הוא אומר אתם מדי, אז הוא אומר להם, תהיו עדים על זה שאני חייב לו. זה מחייב. איתמר נמי אמר הבכי הברה ואמר רבי יוחנן, מנה לי בידך, אמר לו הן. למחר אמר תנאו לי, אמר משעתי אני בך, צחקתי איתך, פטור. למה? אתה דיברת שטויות, אני דיברתי שטויות. תניה למי אחי, גם ראינו כך בברית, מנה לי בידך, אמר לו הן. למחר אמר תנאו לי, אמר לו משעתי אני בך, פטור. נחלקו השולחן ערוך והשח, מה יקרה באופן שהלוי ומיוזמתו בא אל המלווה? אנחנו דיברנו במקרה שהמלווה בא ואומר לו אתה חייב לי, ואז הוא עונה לו כן. מה יקרה אם זה הולך הפוך? הוא בא ואומר אני חייב לך. השאלה אם פה יהיה לא להסביע, או שפה לא שייך הפרה של משעת. אנחנו מחלוקת גדולה מאוד, שולחן אורך ושעת.
או שפה אין משעת.
מחלוקת.
למרות שעוד פעם, מה הוא יעשה עם זה? הוא ילך לבידים ויגיד, הוא בא אליי?
יש עדים.
עדים זה, אז עדים בשני המקרים.
לא, הוא לא אמר להם אתם מדי. אומרת הגמרא, ולא עוד, אלא אפילו החמין לו עדים מאחורי גדר. ואמר לו, מנה לי בידך, אמר לו, הן. רצונך שתודה בפני פלוני ופלוני, אתה מוכן להודות את זה בפני עדים? אמר לו, מתיירא אני שם התיקופי נילדין, אני לא רוצה להודות בפניהם, כי מחר אתה תתבע אותי. למחר אמר תנאו לי, אמר לו, מה שאמרתי לך אתמול, משעתי אני בך, פטור. ואין טוענים למסית. עוצרת הגמרא מיד, מסית? מן דקר שמי, מי נפל פה על מסית בכלל? עונה הגמרא, חיסור ומחסרה והכי קטנים. לא טען, אין טוענים לו. בדיני ממונות, אם הוא לא אמר משתה אני בך, אז הוא יצטרך לשלם. אנחנו לא טוענים בשבילו משתה אני. אם הוא רוצה לטעון משתה, אנחנו מקבלים את זה. ובדיני נפשות, אף על גב דלא טען, טענין על לו. כי בדיני נפשות יש דין והצילו העדה. אז גם כשהוא לא טוען, כל טענה שאנחנו יכולים לעזור לו, אנחנו טוענים. אבל ואין טוענים למסית, אפילו בדיני נפשות. מה ישנה מסית? למה מסית לא? הרי זה דיני נפשות. אמר אף חמה בר חנינה מפרקת הרבחי הבר אבא שמיע לי. שאני מסית, הרחמנה אמר לו, תחמול ולא תחסה עליו, אין לנו עניין לדאוג לו. אמר רב שמואל בר נחמן, אמר רבי יונתן, מניין שאין טוענים למסית? מאיפה לקחנו את הדין הזה באמת שלא טוענים למסית? מנחש הקדמוני. דאמר רב סמלוי, הרבה טענות היה לו לנחש לטעון ולא טען. ומפני מה לא טען לו הקדוש ברוך הוא? אם היה לו מה לטעון, למה הוא לא טען לו הקדוש ברוך הוא? לפי שלא טען הוא. וכשהוא לא טוען, הוא מסית. לא טוענים למסית. הנה אתה רואה שלא טענים למסית. שואל את הגמרא, מה יבל למימר? עליו שכבר מדבר על זה גם המרשה. כמה טענות? יש פה טענה אחת. מה יבל למימר? דברי הרב ודברי תלמיד, דברי מי שומעים? דברי הרב שומעים. אז למה הוא שמע לי? אז למעשה, יכל הנחש לבוא לומר, אני לא אשם בשום דבר, דברי הרב. שואל מיד תוספות במקום, ואם תאמר אם כן כל מסית, יפתור עצמו באותה טענה. דברי הרב, דברי התלמיד. ויש לומר, זה דווקא נחש שלא נצטווה שלא להפית ולא נענש, אלא לפי שבאת הקלה על ידו. שמה זו טענה דברי הרב. אבל מסית שנצטווה שלא להפית, נמצא כשמסית עובר. אז זה לא טענה דברי הרב, דברי התלמיד.